טוב, בואו נפתח באיגרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', בעמוד 290, ונעשה חזרה קצרה על פסוקים 24 ו-25. אחרי זה נמשיך הלאה. אז שוב, אל הרומים, פרק 8, נקרא 24 ו-25. כולם עצור. נקרא בקול רם. כי נושענו בתקווה, אך התקווה נראה לעיניים איננה תקווה, כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא רואה? אבל אם נקווה לאשר לא ראינו, נחכה לו בסבלנות. אני אגיד רק כמה מילים, כי דיברנו זה פעם שעברה בהרחבה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש תקוות, מה שקרה תקוות קטנות. לא משנה מה עושים, מי שלומד רוצה להצליח, לגיטימי, מי שעובד, חיילים בצבא, במשפחה, נישואין, המון דברים. מקווים שאיך תמיד אומרים, יהיה טוב, ושמשיך להיות טוב. כל הדברים האלה, התקוות הקטנות האלה, אני קורא להם, הם לא הדבר החשוב. הם לא הדבר החשוב. מה הוא מדבר כאן? שימו לב, הוא אומר כאן, בפסוק 24, נושענו בתקווה. מי שזוכר איך הסברנו את זה? כאן מדובר על משהו, על תקווה אחרת, תקוות הישועה. תשימו לב, כי הניסוח אולי קצת מתה. תקוות הישועה. מה מיוחד בתקווה הזאת? התקווה הזאת, כפי שלמדנו בראשונה לפטרוס, פטרוס מכנה אותה, שזוכר איך? תקווה חיה. זו תקווה חיה. תקווה אמיתית, ומה מיוחד בה? אנחנו, אני מקווה שכל אחד מאיתנו, כל מאמין, מאמינה אמיתיים, אנחנו בטוחים ב100% שהתקווה הזאת תתגשם יום אחד. זה הכי חשוב. ואני אומר לכולנו, אני שוב אדם מבוגר, עברתי גם הרבה בחיים, אתם מבינים את זה. יש המון דברים, אם היו דברים שהגשמנו יותר או פחות, מה זה כל כך משנה? לא תמיד הלך לפי התוכניות שלנו, אז מה? זה לא הדברים החשובים, אלה דברים קטנים. למרות שככלל, כמובן, שאלוהים מברך אותנו ודואג לנו. הדבר החשוב ביותר להאחז בו, אני אומר לכולנו, גם לצעירים הצעירות, זה תקוות הישוע. אין יותר מזה. ואנחנו בטוחים שיום אחד אנחנו נהיה עם ישוע לנצח במלכות שלו. וכל יתר הדברים הם קטנים ביותר, כמעט כלום, בהשוואה לביטחון שיש לנו. ולכן אני אומר לכולנו, לא להתרגש מכל מיני דברים קטנים שקורים בחיים, לקחת הכל בפרופורציה הנכונה, באמת לתת להם את המקום האמיתי שלהם, ולא לקחת ללב יותר מדי, זה לא מוצדק. וכפי שפולוס אומר לנו, תשמחו בכל עת. ועוד פעם אומר, אני אשמחו. למה? בגלל תקוות הישוע. אין דבר שיותר אמור לשמח כל אחד מאיתנו מאשר לדעת, כן, בוא יבוא היום, אני לא יודע מתי, שאני אהיה עם ישוע במלכות שלו לעולמי עד. הלוואי שכולנו נזכור עם אחד להגיע למלכות ישוע משיח בירושלים החדשה. הלוואי. אז זה רק בשתי מילים חזרה קצרה. אני רוצה לעבור לשני הפסוקים הבאים, 25 ו-26. אבל אם נקווה, סליחה, פסוק 26-27, טעות שלי. וכן גם הרוח תומך אותנו בחולשותינו, כי לא ידענו מה להתפלל כראוי. אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו בהנחות עמוקות מדבר. והחוקר לבבות יודע את אשר יחשוב הרוח, כי כרצון האלוהים יפגיע בעד הקדושים. נתעכב על שני הפסוקים האלה כמובן. כולנו מסכימים שאמון, תפילה, זה הנושא של שני הפסוקים האלה. תפילה זה חלק חשוב, אינטגרלי, בלתי נפרד מכל חיי האמונה שלנו. אנחנו מתפלים כל יום, פעמים רבות, בהקשרים שונים, במקומות שונים, על נושאים שונים. זה הקשר האישי הישיר עם אבינו שבשמיים. תפילה זה דבר חשוב ביותר, אני לא אתחיל להרחיב על הנושא הזה, רק בהקשר הזה. אתם יודעים, אחד ההבדלים בינינו המאמינים לבין אנשים שלא מאמינים, הבדל מאוד בולט, שאנחנו מתפללים. אנחנו לפני האוכל, מברכים על האוכל. ולא פעם אנשים מסתכלים אלינו, חושבים שהשתגענו לגמרי, הם לא מבינים מה אנחנו עושים. אל מי אנחנו פונים? למי אנחנו מתפללים? הרי הם לא רואים כלום. אלוהים לא נראה בעיניים. הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את האמונה שלנו. נראה להם מאוד מאוד מוזר, אני יודע. ולנו זה דבר מאוד ממשי וחי, זה חלק מאיתנו, התפילה. ואחד הדברים שקורים לכל אדם שמחליט להתחיל להאמין בישוע, שתוך זמן קצר הוא אמור להתחיל להתפלל. זה ברור. שוב, ליצור את הקשר האישי עם האדון. יותר נדבר איך להתפלל, זה הנושא שלנו. אני לא יודע אם אתם יודעים מה קורה ביהדות בנושא הזה. תראו לכם אדם שהיה חילוני, הוא מחליט להיות יהודי שומר מצוות. הוא אמור גם להתפלל. הוא גם שם כיפה על הראש, לפי הבנתו, מניח תפילין ודברים נוספים, והוא גם מחליט להתפלל. האם הוא צריך ללמד אותו איך להתפלל? מה דעתכם? מה דעתכם? לא צריך. אתם יודעים מה? לא בדיוק לבד. בדק, יש משקה, סידור של תפילות, מי שלא מכיר, אני לא בקיא בזה, אני מודה, סידור של תפילות. כמה תפילות יש ביהדות? יש לכם מושג, תזרקו לי. עשרות או מאות? לא ספרתי, אני אומר שמאות רבות. כל התפילות האלה כתובות מילה במילה, בדיוק איך להתפלל. אין כאן שום מקום לשיקול דעת. זה לא תפילה מהלב. אדם קורא את, מישהו, את מה שפעם מישהו כתב, איזה חכם, זה התפילה שלו. לדוגמה, כל יום, אתם יודעים, יהודי דתי מתפלל תפילה בבוקר, שחרית, בצהריים, מנחה בערב, ערבית. שלוש תפילות ביום, אני לא יודע אם תבדקו, זו תפילה די ארוכה. האמת שאני חושב על דבר הזה, אני מודה שאני, קשה לי מאוד להבין את זה. תחשבו, כל בוקר, משהו כמו, בשבת יש אגב שינויים, יש תפילות מיוחדות לשבת, אתם יודעים. אז בואו נאמר משהו קרוב ל-300 פעם בשנה. כל יום תפילת שחרית בול, מילה במילה. בעשר שנים, כמה זה 300 כפול 10? 3,000. אדם שחי הרבה שנים, אנחנו מגיעים לעשרות אלפי פעמים, אתם קולטים מה אני אומר, שאדם חוזר בדיוק על אותה תפילה, זה רק תור דוגמה, זה גם נכון למנחה ערבית, לכל התפילות. אוטומט. לצערי בתנ"ך זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. אני פגשתי לא פעם דתיים כאלה, הם בכלל לא שמים לב מה שהם אומרים. מה, אתה יכול להתרכז את זה? אתה חוזר אלפי פעמים, זה אוטומט. אתה בכלל לא שם לב מה שאתה אומר. זאת לא התפילה שלנו. אגב, הבדל מאוד משמעותי בינינו לבין היהודים התפילים, גם בנושא התפילה. יש כאן הבדל מאוד עקרוני, איך שאנחנו מבינים. פעם אחד התלמידים בא לי ישוע ואמר לו, תלמד אותנו איך להתפלל. מופיע בלוקס. הוא לא ידע איך להתפלל. מי זוכר מה ענה לו ישוע? זוכרים אולי? תפילת האדון. כל אבינו שבשמיים התקדש שמך ותפילת האדון. זו הייתה התשובה של ישוע לאותה שאלה. כולנו גם נוהגים להתפלל כמובן את תפילת האדון, גם בקהילה, גם באופן אישי. אין כאן כללים כמובן. תפילה קצרה, עניינית, דגש שיש בה לתת הלל לאלוהים, לבקש את הצרכים שלנו לקיומנו, את לחם חוקנו, לבקש שאלוהים יסלח לנו, יציל אותנו מהרע, ולתת לו את כל הכבוד. תפילה קצרה מאוד, פחות מדקה. אז ברור לכולנו שפרט לתפילה הזאת, שהיא תפילה שמראה לנו איך בגדול להתפלל בתור דוגמה, זה לא אומר שרק את התפילה הזאת להתפלל, ברור שלא. ומתפלים אותה, זה חשוב, ישוע מלמד לנו, אבל אפשר להתפלל על המון תחומים בנושאים שונים. זה ברור לגמרי. קוראים גם, כל משאלותינו, אלוהים יענה לנו ברצון. בגדול אנחנו בתפילות מודים לו, ומבקשים דברים, וזה לגיטימי. הוא מוכן לשמוע אותנו ולענות לנו. השאלה עכשיו איך להתפלל חוץ מתפילת האדון. זאת שאלה מעניינת. האם כל אחד מאיתנו יודע איך להתפלל בנושאים שונים שאלה מעניינת, אני תבקש מנחנן שידיק, לא צריך בוא תאור, בוא נראה לך משהו קטן, אם תוכל להראות לנו את זה תכף, בוא תראו. בכל אולי לחבות בכל זאת רגע אחד, אתה רואה מקסימום שהכוכבים האלה אם אתה יכול, תסתכלו רגע. אתם יודעים קצת אנגלית, how to pray. אני אומר לכם באחריות מלאה, היום יש אלפי ספרים, אני לא אומר לעשרות ולא מאות, זה מדגם מאוד מאוד קטן, תסתכלו, תעיפו מבט, איך להתפלל. זה מאמינים בישוע, רוצים לעזור למאמינים לדעת איך להתפלל. הרבה לא יודעים איך להתפלל. לדוגמה, תשימו לב אם אתם רואים שם בצד ימין, how to pray always, איך להתפלל תמיד. ומי שרואה כאן את זה, 100%, תתפלל תפילה כזאת שאתה 100% בטוח שאלוהים יענה לתפילה שלך. שלא לך ספק. ומי שרואה כאן בצד ימין, להתפלל לרפואה, איך להתפלל? אז מישהו מלמד לך איך להתפלל לרפואה. להתפלל עבור עם ישראל, רבים מתפלים עבור עמנו, מי שלא יודע, ברחבי העולם. אז יש אנשים, כביכול מומחים לתפילה, שהחליטו לכתוב ספרים, זה מדגם מאוד קטן, יש בלי סוף, תאמינו לי. תכתבו באינטרנט, how to pray, ותראו מה מופיע שם. לא יהיה טוב. אפשר בבקשה להדיק את האור, תודה, ואפשר לחבות זה לחנן, תודה. אני רואה בעיה בנושא הזה. אני חייב להודות ולהתוודות שכל ימיי לא קראתי אפילו בספר אחד איך להתפלל. באמת שלא. אגב, זה לא חסר לי. להבנתי, לפי מה שאנחנו נראה, כל הספרים האלה פשוט מיותרים. הם מיותרים. למה? אתם שמתם משהו, כותב כאן? אנחנו לא מתחכמים. הוא אומר כאן פסוק 26 בהמשך, לא ידענו מה להתפלל כראוי. אף אחד מאיתנו שיחשוב שהוא החכם הכי גדול והכי רוחני, הוא לא יודע איך להתפלל כראוי. מאיפה הוא ידע? אז איך זה אנשים, פתאום אני שמעתי בתחום הזה המון המון דעות מאוד מוזרות, זה לא מה שכתוב כאן. אף בן אדם בעולם הזה לא מסוגל מעצמו לתת תפילה נקרא לה מושלמת. אין כזה דבר. א', יזכור את זה. ואני מציע לא להתלהב מכל מיני הצעות של אנשים. מה שאני עשיתי, לפני אולי 20-30 שנה, אני כבר לא זוכר, אני החלתי לעשות את הדבר הבא, ואני מאמין שהוא נכון. אני החלתי ללמוד את נושא התפילה מדבר אלוהים, גם מהתנ"ך, גם מהברית חדשה. אני אומר לכם, זה לקח לי חודשים רבים, ויש לי מחברת, סיכמתי את כל הדברים שם, בכל הנושאים שקשורים לתפילה, לפי דבר אלוהים, ותאמינו לי, גם כתבתי את הפסוק הזה כמובן, יותר מזה לא צריך. דבר אלוהים מסביר בצורה מאוד יפה. לדוגמה, פעם מישהו אמר לי, איך ייתכן שאתה מתפלל בישיבה? זה לא מתאים, זה לא מכובד לפני אלוהים. יש הרבה, אתם יודעים, אומרים, כשאתה מתפלל אתה חייב לעמוד, או אולי לכרוע ברך. שאלתי אותו, מאיפה אתה חושב שזה נכון? על מה אתה בונה את המחשבה שלך? האם יש מקום בדבר אלוהים, יש התייחסות לצורה שבה אדם מתפלל מבחינת התנוחה שלו? עומד, יושב, שוכב? לא תמצאו מקום אחד. יונה אגב היה בבטן הדג שם, אני לא יודע באיזה תנוחה בדיוק, והוא גם מתפלל אלוהים, וישוע הסב עם תלמידיו, מי שיודע, זה חצי שכיבה. אז מה זה הדברים? למה להמציא דברים? מי שמרגיש לעמוד, שיעמוד, אין לי בעיה. אבל לא להגיע לכללים, ואני אומר לכם, זה לא פשוט. כי יש כאלה שהם רואים מאמנים, מתפללים בישיבה, זה ממש מפריע להם. שהם כאילו לא בסדר, הם כאילו מזלזלים בלעים, זה לא מוצדק המחשבה. אין איזה שום התייחסות. זה לא מה שחשוב. זה לא מה שחשוב. לא להתאפס דברים שוליים שחבל. שימו לב, למה אנחנו לא יודעים איך להתפלל? אני עכשיו ב-26. וכן גם הרוח תומך אותנו בחולשותינו. בהקשר של תפילה, כאן ועל תפילה, כולנו חלשים. ואני אסביר מה הכוונה. חלשים. לא יעזור לנו. כל בני אדם, בלי יוצא מהכלל. באיזה מובן יש לנו את החולשה הזאת? אתם מנסים להבין, לרדת לסוף דעתי? באיזה מובן? פשוט מאוד. אנחנו, כשאנחנו מתפלים, כל מיני נושאים, אין לנו דעה שלמה, אנחנו לא יודעים את הכל. על הדבר שאני רוצה להתפלל. הנה עכשיו מקודם פנצ'י ביקשה להתפלל עבור שתי נשים בבולגריה, חולות, עוברות טיפולים קשים. אנחנו קיבלנו מעט מאוד מידע, אנחנו לא יודעים פרטים כמובן. אנחנו מתפללים. האם בטוח שהתפילה שלנו היא ברצון אלוהים? לא בטוח. לא בטוח. כי, למה? כי אנחנו יודעים מעט מאוד. זה לא רק הדוגמה, זה רק דוגמה קטנה. בהמון תחומים שאנחנו מתפללים לה, אנחנו יודעים רק חלק מהדברים. אנחנו לא רואים את כל התמונה. מאיפה נדע? אנחנו מוגבלים. אני חושב צריך להבין את זה. זה חולשה אנושית. אלוהים יודע את הכל, אנחנו לא יודעים את הכל. וברור אני אתן דוגמאות בהמשך, אנחנו לא פעם רואים תפילות שהן ממש לא נכונות, הן לא מדויקות, הן לא ברצון אלוהים, לא בכוונה רעה. כי אנחנו בני אדם מוגבלים, מה נעשה? א', להבין את הדבר הזה. אף אחד לא מומחה, אין כזה דבר, לא קיים. מה שיכול לעודד אותנו, שאלוהים דואג, אבינו היקר, לתת לנו עזרה. ומה העזרה? קראנו בפסוק הזה. רוח הקודש, שימו לב, תומך אותנו בחולשותינו. כי לא ידענו מה להתפלל כראוי. כראוי, אני קורא שכם, כולם מבינים, זה ברצון אלוהים. אנחנו לא יודעים. והרוח, אכן הרוח הוא מפגיע בעדינו בהנחות עמוקות מדבר. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, היו לי לא מעט דוגמאות בחיים בנושא הזה. בוא נניח שמישהו מאוד חולה, אלון, מי שמעתם, מי שמכיר אותו בצפון שם, אלון, בעלה של סוניה, הוא מאוד חולה. הוא בבית חולים, אני לא מעודכן, אגב, בהרבה מקרים אנחנו לא מעודכנים מה שקורה. מקבלים מידע בטלפון או באיזושהי דרך, מבקשים שנתפלל, אנחנו מתפללים כמובן, שאלוהים יפעל ויעשה. ואנחנו מתפללים, וזה קרה לי כמה פעמים, אני לא מדבר על המקרה של אלון, כמה מקרים ש... ביקשו להתפלל עבור אח או אחות מאוד מאוד חולים. קרה תאונה או לא משנה מה. ואנחנו מתפללים יום, יומיים, שלושה. והמשלנו להתפלל. ומה מתברר? שאותו אחד או אותה אחת עברי או עבריה לגמרי, בריאים. ואנחנו המשלנו להתפלל שאלוהים ייתן רפואה כשהאדם בריא. זה לא רלוונטי. היו מקרים הפוכים, פחות נעימים אולי. אדם מאוד חולה, ואנחנו מבקשים את חסד אלוהים כמובן, והוא מת, הוא מת, או היא מתה, ואנחנו לא יודעים מזה, ואנחנו ממשיכים להתפלל, אנא אלוהים תן חסד ורחמים לבן אדם הזה, שהוא כבר לא בן החיים. אנחנו לא מתפלים עבור המתים, לא, רק עבור החיים. מי שמת זה נגמר, אבל לא ידענו את זה. אז איך להתפלל? ואני אתן סתם דוגמאות קטנות שאני נתקלתי בהן באופן אישי, זה קורה כמובן. אני חייב להודות, ישנם מקרים, ותסלחו לי, שלפני האספה, לפי הראש שלי במקום אחר, ומישהו מבקש ממני שאני אתפלל עבור משהו, באמת אני רוצה להתפלל, אבל לצערי אני שוכח. לא שמתי לב ולא התפללתי. ואחרי שיש לי הרגשה לא נוחה. אבל אני אגיד לכם משהו. לא צריך להתרגש הרבה. תראו מה כתוב כאן. אוקיי, עשיתי טעות, שחררתי להתפלל, זה קורה. לא מתוך כוונה רע חלילה, פשוט מתוך שכחה אנושית. מה נעשה? יש לנו חולשות. כאן בא לעזרתנו רוח הקודש. מה רוח הקודש עושה? יש כאן ביטויים מאוד מיוחדים. כתוב לרוח הקודש, שימו לב, שהוא מפגיע בעדנו, הוא מפגיע, זאת אומרת, הוא מעתיר, מבקש עבורנו, איך, הוא אומר כאן, תראו זה מעניין, בהנחות עמוקות מדבר. לפי הפסוק הבא, לפני מי הוא מדבר? לפני מי? האם לפני בני אדם? לא. פסוק הבא, שימו לב, לפני חוקר לבבות. מי זה חוקר לבבות? נו? אבינו שבשמיים, אלוהים אהב. עכשיו, שני הפסוקים האלה, אני חייב להגיד, אם פולוס לא היה כותב לנו אותם, לא היה לנו מושג שבעצם זה קיים. איך נדע? ברור לי שאלוהים גילה את זה לפולוס, אולי דרך ישוע, אני לא יודע איך, ברוח הקודש, אבל זאת עובדה, זאת אמת. מאוד מאוד מעודדת, וחשוב לזכור את זה. רוח הקודש בא לעזור לנו בתפילות שלנו. למה הדבר דומה? חשבתי לתת דוגמה קטנה. את יום לכם בן אדם צריך להגיע למשפט, לעמוד לפני שופט ולתת כל מיני הסברים. יודעים שאדם רגיל, הוא לא מכיר את השפה המשפטית. מאיפה הוא יכיר? ואתם יודעים, בדרך האנשים לא רוצים להתעסק עם השופטים, כי הם לא יודעים להציג את עצמם כמו שצריך. אז בדרך כלל מי שיודע, לוקחים עורך דין, באים לפניו, מסבירים לו מה העניין, ומבקשים שהוא ייצג אותי בדיון המשפטי. למה? עורך הדין יודע לנסח את הבקשה בצורה מדויקת בשפה משפטית, שאני לא מכיר, כי אני לא מכיר את השפה הזאת. וברור לכם שאם הוא יצליח לבוא לפני השופט בטיעונים משמעותיים, כנראה יכול להיות שיקבלו את הבקשה שלי. אחרת הסיכויים שלי קטנים. תודה לאל, לנו יש עורך דין, לא בן אדם, עורך דין מושלם נקרא פרקליט רוח הקודש. מי שלא יודע, פרקליט זה עורך דין. רוח הקודש עומד לצידנו. מה הוא עושה? הוא יודע את הלב שלנו, הוא יודע את הכל, זה אלוהים, מה זה רוח הקודש? הוא יודע את הכל. כשמישהו מאיתנו מתפלל, אנחנו לא מדייקים, מחסירים דברים, אומרים דברים לא מדויקים וכך הלאה. מה רוח הקודש עושה? הוא לוקח את התפילה שלנו עם הרצון הטוב, למרות שהתפילה היא לא נכונה, לא מדויקת, חלק ממנה. הוא מתקן את הדברים, משפר, מוסיף, גורע, כדי שהתפילה שלנו תהיה לפי מה, הבנתם? לפי מה? לפי רצון אלוהים. לפי רצון אלוהים. אני אומר לכם שלא פעם התפילות שלנו הן לא נכונות. לא יודע אם קרה לכם שאנחנו מתפלים על משהו שמתברר שלא נצטרך להתפלל עליו. עדיף שאלוהים לא ייתן לו אותו, זה לרעתנו, אנחנו לא ידענו את זה. אבל לא לדאוג. אם יש באמת לב נקי ורצון טוב, רוח הקודש מסדר את התפילות שלנו בצורה פלאית, לפי רצון אלוהים. זה מה שהוא עושה. ולכן אחרי הטיפול של רוח הקודש בתפילה שלנו, התפילה יוצאת מושלמת. אגב, זה צריך מאוד לעודד אותנו. אנחנו לא צריכים לקרוא 20 ספרים איך להתפלל, זה לא לעניין. להתפלל בתום לבב, ורוח הקודש עוזר לנו, משלים את התפילה שלנו. כדאי לזכור את האמת הזאת, זה מופיע כאן. למה פעולת רוח הקודש כל כך חשובה? אגב, זו עובדה שרוח הקודש מתווך בין התפילה שלנו לבין אלוהים. אנחנו מתפללים תמיד בשם ישוע כמובן. פה נאמר שרוח הקודש, הוא לוקח את התפילה שמביא אותה לפני אלוהים כרצונו. עובדה, אנחנו מאמינים בזה. מה מיוחד ברוח הקודש? בואו נקרא את פסוק אחד, כדי להכיר את זה, מתקשה לדעתי לנושא הזה. בראשונה לקורינטים, פסוק מאוד מעניין, פרק ב' פסוק 10. אני חוזר, עמוד 306, ראשונה לקורינטים, פרק 2, פסוק 10, שימו לב, כותב פולוס הקורינטים. ולנו גילה אלוהים ברוחו, אני במיוחד המשך הפסוק, כי הרוח חוקר את הכל, גם את מעמקי האלוהים. פסוק מאוד מעניין. זה רוח הקודש כמובן. רוח הקודש חוקר בהקשר הזה את מעמקי אלוהים האב, זה ברור. מה אנחנו מבינים? רוח הקודש יודע בצורה מושלמת את כל התוכניות של אלוהים האב. הכל בצורה מושלמת, הוא יודע את הכל. ולאם יש המון תוכניות, גם באופן אוניברסלי לגבי העולם והיקום עד הקץ, וגם עבור כל אחד מאיתנו באופן אישי. רוח הקודש יודע את הכל. בדיוק מה רצון אלוהים בכל דבר. אנחנו מאמינים שאלוהים, הכוונה אלוהים האב, ישוע בנו ורוח הקודש. ואנחנו גם מבינים באמונה, רק באמונה, שיש ביניהם אחדות מושלמת, שהיא מעבר להבנתנו. הם פועלים בתאום מושלם. וכיוון שרוח הקודש יודע בדיוק מה רצון אלוהים בכל נושא ונושא, כי זה אלוהים בעצמו. הוא דואג להביא את התפילה והבקשה שלנו לפני אלוהים בצורה הנכונה, המדויקת, ולא להיות מוטרדים. למרות שאנחנו לא תמיד מדייקים כמובן, אנחנו צריכים להשתדל מה שאפשר, עד גבול מסוים. ואנחנו יכולים להיות בטוחים ורגועים שאלוהים ייתן לנו את התשובה לפי רצונו. לפי רצונו. בוודאות מלאה, נגיד יותר לפסוק הבא. שמה שמעניין כאן, שוב, זה דבר שלנו קשה להבין, איך רוח הקודש מביא את הבקשות של לפני אלוהים. הוא אומר, בהנחות עמוקות מדבר. מה זה הנחות? זה לא שפה של בני אדם. רוח הקודש נאנח. הוא מדבר או פונה אלוהים בצורה שהיא חזקה ממילים, מדיבורים, ואלוהים אב מבין בדיוק את ההנחות של רוח הקודש. הוא מבין לגמרי, שבה אמרתי, תאום מוחלט. אנחנו עכשיו מדברים על דברים שאנחנו לא יכולים להבין כבני אדם באופן ישיר, אנחנו לא מכירים את זה, אנחנו רק מאמינים. יש כאן שיתוף פעולה מושלם. אני חוזר, אלוהים בעוף חסדו מבטיח לענות על התפילות שלנו. גם למרות שהן לא תמיד מדויקות ונכונות. אבל לא להיות מוטרדים. אתם יש, ידוע, כל אחד מאיתנו יש לו יכולת ניסוח שונה. יש אנשים, בטח שמעתם, שמתפללים בצורה מאוד מדויקת, אני מדבר בשפה אנושית, יודעים להביע את עצמם במילים, לפעמים קצת גבוהות, מדויקות, מסבירים, בניסוח מדויק. אתם חושבים שאדם שיש לו את היכולת הזאת, כביכול להתפלל בצורה יותר נכונה, מדויקת, האם לתפילה שלו יש ערך יותר גדול לפני אלוהים? התשובה היא לא. לא. יש אנשים מאוד קשה לו להתבטא. So what? זה לא ממש חשוב. מה חשוב? מה קורה בלב של הבן אדם? מאיפה יוצאת התפילה? האמונה, הביטחון באלוהים, אלוהים יודע את זה. אז לא צריך להתרגש. כל אחד, תחשו ילד בן 5-6 מתפלל תפילה אמיתית, מעולה. אלוהים יודע בדיוק מה בלב שלו. והוא יענה לתפילה שלו למרות שהוא בן 6. לכן אני אומר, זה לא משנה כל הדברים, אלא העיקר שנבוא בלב נקי וטהור, ונביא לפניו את המשאלות שלנו. והוא יענה להם בביטחון מלא. זה תחום שאני לא מכיר מקומות אחרים בברית החדשה שיש התייחסות אליו, לכן חשוב שנבין את הנקודה הזאת. אני רוצה לראות אם יש לי עוד משהו לומר בנושא הזה, רשמתי לי המון דברים. טוב, בוא נסתפק בזה. אני רוצה לעבור עכשיו לפסוק הבא. אני רק אתחיל אותו. פסוק הבא, 28. והנה ידענו, אומר פולוס, כי לאוהבי אלוהים הקרויים בעצתו, הכל יעזור לטוב להם. אני יודע שלא פעם פסוקים שונים מדברים אלינו בצורות שונות. זאת עובדה. אני חייב לומר שעבורי, הפסוק הזה, יש לו מקום מיוחד. אני חייב לומר, אני נאחז בו בצורה מאוד חזקה המון שנים, הוא אותי מעודד בצורה לא תתואר. הוא פשוט פסוק מוחלט. ואנחנו נתחיל רק עכשיו לדבר על הפסוק הזה. יש לו השלכות מרחיקות לכת, תאמינו לי, בכל תפיסת האמונה שלנו. פסוק מפתח. עכשיו, אתם יודעים, הייתי אומר בשפה פשוטה, איך לתרגם את מה זה עצתו, הקוראים בעצ... מה זה עצתו, מילה אחרת? התוכנית שלו, או המטרה שלו. אני אתגע פרפס, מטרה. אני אגיד את הפסוק הזה בשפה פשוטה. אלה שאוהבים את אלוהים, כל הדברים ביחד פועלים עבורם לטובה כשהם נמצאים בתוכנית של אלוהים. זה בשפה פשוטה. יש כאן הרבה מידע. שימו לב לכל מילה, היא מאוד חשובה. ואני רוצה להתחיל עם ההתחלה, המילה הראשונה. אומר פולוס, ידענו. הכל פועל לטובה. שפה פשוטה. הכל פועל לטובה. אומר את זה פולוס, גם בשם שליחים אחרים, אני מבין. מה שמעניין, המילה הזאת, ידענו. הוא לא מדבר, אנחנו מאמינים, או מקווים, או מצפים, או חושבים. לא, ידענו. ידיעה זאת עובדה מוכחת. אני יודע שכל בוקר השמש תזרח. שמאיפה אתה יודע את זה? זאת עובדה. מה שאני קטן, אני זוכר כל בוקר השמש תזרח. אני בטוח ב-100% שמחר השמש תזרח. אני יודע את זה. פולוס מדבר על ידיעה. אני רוצה שנדגיש את הדבר הזה. יש, אמרנו, אמונה, יש תקווה, יש כאן ידיעה. והשאלה שאני שואל, זה מה שכה ביטחון מלא, שמה שהוא אומר זה נכון. 100%. השאלה הגדולה, מאיפה יש את הביטחון הזה לפולוס? מאיפה? איך הוא יודע שהכל פועל לטובה? איך זה, מאיפה הוא יודע את זה? מה דעתכם? התשובה מאוד פשוטה. מהניסיון שלו. הוא מדבר ממה שעבר עליו במשך שנים. ומתוך מה שהוא ראה, כל הדברים שבאו אליו ביחד בנושאים שונים פעלו לטובה. זאת עובדה. אני חייב לומר שאני מזדהה איתו לחלוטין. זאת אומרת, אני כבר חייב לומר, אין כאן תחליף להתנסות אישית. נכון שאנחנו לומדים על פולוס ופטרוס ועל ישוע ועל הרבה אנשים אחרים, ונפלא וטוב, אין תחליף להתנסות אישית באמונה. אני אומר לכם, אין תחליף. וכל מאמין, מאמינה, בוגרים בשלים, שהולכים עם האדון, כפי שנפרד בהמשך, הם יודעים, זה עובד, כל הדברים ביחד פועלים לטובה. תמיד. אני עכשיו בעל עובדות. זה לעניין של אמונה, לא צריך להאמין בזה. זה עובדה. אני יכול להגיד לכם גם, אני אישית, כשאני מסתכל קדימה לגביי, אני מאוד אופטימי. אני אומר לכם בגילוי לב, לא מטריד אותי כלום. אני יודע כפי שאלוהים, עד עכשיו פעל עבורי לטובה, אני מודה לו לכך יום יום, הוא ימשיך ויפעל לטובה, זה ברור לגמרי. כמו שהשם שתזרח מחר, גם מחרתיים והלאה. זה ברור לגמרי. ברור לי שאצל מאמינים, מאמינות צעירים, עוד אין להם הרבה ניסיון. אדם מאמין שנה או שנתיים. אני מסכים, הם צריכים להאמין. להאמין שהפסוק הזה נכון, כי הם עוד לא הספיקו להתנסות. לאט לאט עם סבנות הם יראו כמה זה נכון. הידיעה המוחלטת זאת אמת מושלמת. כמו יתר הדברים בדבר אלוהים, ידיעה מושלמת. מה הדבר השני שהוא אומר? כדי שהכל יפעל לטובה, צריכים להתקיים שני דברים. אני חוזר, יש לא מעט הבטחות, זאת הבטחה נפלאה. הבטחות בברית החדשה, גם בתנ"ך, שהם על תנאי. שכדי שההבטחה תתקיים, צריך למלא תנאים. מי שזוכר, בראשונה ליוחנן הוא אומר שמה, דוגמה יפה, כל מה שאנחנו שואלים מאיתו נקבל, מה התנאי? כי נשמור את מצוותיו ונעשה את הרצוי לפניו. זה התנאי. שלא נחשב, כל מה נבקש נקבל, רק בתנאי שאנחנו עושים את הטוב והרצוי לפניו. זה התנאי. אז לא לצטט חצי פסוק, זה לא כל האמת. שני דברים. דבר ראשון, מדובר כאן רק על אוהבי אלוהים. שלא תהיינה הבנות. אנשים שלא אוהבים את אלוהים, ותן לדבר על האנשים האלה, האמת הזאת היא לא פועלת בחיים שלהם. לא פועלת. אני לא פעם שמישהו מבקש להתפלל, אני שואל, תהי לי, אותו בן אדם, הוא מאמין או לא? שאלה מאוד עקרונית. אם אדם לא מאמין, הוא חולה לדוגמה, או יש לו איזו צרה, והוא מבקש שיתפללו עבור, למה שלם אינה לתפילתו? למה? הוא בכלל לא מאמין באלוהים, הוא מתעלם אלו, פתאום הוא בבעיה, הוא מבקש שאלוהים יעזור לו, איפה הצדק? באמת שאלה. אנחנו לא ממהרים להתפלל שאדם לא מאמין ירפא. לא ממהרים, זה לא חשוב. הלוואי שאולי המחלה או הקושי שעובר יעזור לו להתעורר, והלוואי שיגיע לאמונה בישוע. זה הכי חשוב, שיבשל לנצח. לא שירפא איזה מחלה, זה לא הנקודה. עם כל הקושי שבדבר. לכן אני מדגיש, ההבטחה הזאת היא אך ורק לאוהב אלוהים. זה התנאי, הראשון. מה זה לאוהב את אלוהים? להגיד לו כל יום 100 פעם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך? לא. ישוע גם הוא אלוהים כמובן. תזכיר מה הוא אומר. אם אתם אוהבים אותי, מה תעשו? תשמעו את מצוותיי. ישוע לא צריך שנשיר לו, שנרקוד לו, ונעשות כל מיני דברים. זה שטויות. אם אנחנו באמת רוצים לאהוב אותו, לשמור את מצוותיו. זה מה שהוא אומר, לא מה שאנשים אומרים. בדבקות ובנאמנות. ואנחנו מבינים שכל מה שישוע אומר, זה אמור לחייב אותנו. ואנחנו אמורים לעשות את זאת בנפש חפצה, לא כמישהו מכריח אותנו. ומי שבאמת אוהב את אלוהים וישוע, ושומר את המצוות, נאמן באמת, הוא יודע את הכל. הפסוק הזה יפעל בחיים שלו. הדבר השני, הוא אומר כאן, קרואים בעצתו. ואני אסביר גם בקצרה. זה התנאי השני. לאלוהים יש תוכנית, יש לו מטרה, אתם יודעים, עוד לפני שאלוהים ברא את היקום, הוא ידע את הכל עד הקץ. לא נעלם ממנו דבר. ויש לו תוכנית לגבי העולם, זאת עובדה. הוא גילה לנו את זה בנבואות השונות, מה יקרה גם על צר המשיח, מה יקרה בקץ הימים, ירושלים החדשה, הוא גילה לנו. יש לו תוכנית, היא תתגשם בשלמות. במובן הכי רחב האוניברסלי. מצד שני, לאלוהים יש תוכנית אישית עבור כל אחד מאיתנו. את זה צריך להבין. אני אזכיר לך מה שאנחנו קוראים באפסים פרק ב', הוא אומר שם השליח, פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים שאלוהים הכין מקדם שנתהלך בהם. כן, שאתם מכירים את הפסוק הזה. אני אומר שוב, במיוחד לצעירים וצעירות, תראו קצת, אל תתלהבו יותר מדי. לא צריך להמציא כלום, תאמינו לי. יש תוכנית מוכנה שאלוהים הכין עבור כל אחד מאיתנו עוד לפני שהוא ברא את היקום, שלא תהיה לי הבנות. תוכנית טובה, מעשים טובים שהוא מצפה שאנחנו נעשה. במי זה תלוי? אך ורק בנו. אם למלא את התוכנית שלו או לא, הוא לא מכריח אף אחד מאיתנו. שלא תהיה לי הבנות. כשישוע בתחילת הביסור הלך וראת מתי המוכס, הוא היה בבית המכס, צריכים מה הוא אמר לו? לך אחריי. שתי מילים. מתי היה צריך להחליט? להישאר במקום, להמשיך את העבודה שלו כמוכס, כנראה שהוא הרוויח טוב לפי מה שהוא מבינים, או לעזוב את בית המכס מיד, ללכת אחרי ישוע. הוא החליט. והוא החליט ללכת אחרי ישוע. הוא נענה לקריאה של ישוע, לך אחריי. וישוע, אלוהים, בהקשר זה לא משנה, קורא לכל אחד מאיתנו. להיות בתוכנית ברצון שלו. אנחנו צריכים להחליט אם לקבל את ההצעה או לא. הוא נותן לו את הבחירה. ואחד ההבדלים הגדולים בינינו לבין אנשים לא מאמינים, אדם לא מאמין, יש לו תוכניות, הרבה תוכניות, ויש לו מטרה למלא את כל התוכניות שלו בעתיד. אנחנו לא. אנחנו רוצים לדעת את התוכנית של אלוהים עבורנו, משהו יעד עבורנו מקדם, ולמלא את התוכנית הזאת. ואני כאילו שאתם מבינים שהוא מדבר לשני דברים שונים לחלוטין. ומאמין שבאמת משתף פעולה, נענה לקריאה הזאת, הוא נמצא ברצון אלוהים, בעצתו של אלוהים, ובמקום הנכון. אני אומר שוב גם באופן אישי, הדבר שתמיד תמיד הכי הכי הפחיד אותי, יותר מכל דבר, שאני חלילה, אני סוטה ימינה או שמאלה, מהרצון של אלוהים. זה דבר באמת שהפחיד אותי. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. האידיאלי להשתדל להיות כל הזמן, בכל החלטה, בכל מעשה, ברצון של אלוהים. זה הפעולה הכי טובה שיכולה להיות. ישוע היחיד שהיה ברצון המוחלט של אב. אנחנו צריכים לשאוף לזה. עכשיו בוא תשימו לב, יש לי עוד כמה דקות ואני אעצור. אז הוא אומר, הכל יעזור לטוב להם. כן. בוא נראה עכשיו כמה מילים, כמה דברים שחשבת להם. כן, עוד דבר אחד אמרתי, אני אמשיך את זה עוד שבועיים. יש כאן המון ללמוד. תראו, הייתי מחלק את כל הדברים שעוברים עלינו בצורה פשטנית לשתי קבוצות. כל הדברים הנעימים, הקלים, הנחמדים, אנחנו מתפלים, מבקשים שאלוהים יאפשר לנו לקנות דירה או לא משנה דבר אחר. ותודה לאל, הוא עונה על תפילתנו. אנחנו מאושרים, תודה לאל, לא מפסיקים לשבח אותו. הנה, נתן לנו דבר טוב, מברך אותנו, דואג לנו, נפלא. אז זה לא חוכמה. גם אנשים בעולם, כשהם מצליחים, אז טוב להם. זה לא המבחן האמיתי של האמונה, זה לא חוכמה. המבחן האמיתי, כדאי לזכור את זה, כשאנחנו עוברים קשיים, כשאנחנו עוברים סבל, כשאנחנו עוברים אסון, איך אנחנו מקבלים את זה? שוב, דבר שהעסיק ומעסיק אותי הרבה, איך אנחנו מתמודדים עם דבר מאוד מאוד קשה שעובר עלינו, או שאנחנו נחשפים אליו? האם גם אנחנו מוכנים להאמין ולהיות בטוחים לדעת שגם הדבר הקשה, הנורא היום הזה, הוא פועל לטובה? אני אומר לכם, נורא קל לדבר על דברים, אני גם אתן פעם בה דוגמאות. אנחנו צריכים אמונה חזקה והמון התנסות, גם ברגעים הכי קשים, וזה קורה. אני רק אתן דוגמה קטנה לערב הזה, דוגמה קטנה מאוד חזקה, שמלווה אותי הרבה שנים. אני אתן לכם את הסיטואציה שהייתי בה. ממש ממש לא פשוטה, אני אומר לכם. מי שזוכר את אודי, אחינו היקר, שכבר נפרד מאיתנו, אח בקהילה בשם אודי, לפני איזה 9 שנים בערך, הוא חלה בסרטן, מאוד קשה, אני אקצר את התהליך. היה שלב שכבר היה ברור שהוא מצב סופני כבר, אי אפשר לעזור לו. הוא עבר השתלה עצמית, עבר המון טיפולים, כימותרפיים, כלום לא עזר. היה ברור שהוא עומד לסיים את חייו, הוא היה לפני גיל 60. עכשיו, אני זוכר איך הדבר הזה נודע לו. היה בחור מאוד חזק, יוצא סיירת מטכ"ל, מי שרוצה לדעת. בחור מאוד חסון, תמיד בריא, הוא לא יודע מה זה רופא. והיה לו כאבים בגב. והוא היה מאוד קשוח, אז הוא לא התרגש מכאבים. עד שיום אחד איכשהו נהג, פשוט היא איבד את ההכרה, התמוטט, לקחו אותו לאיכילוב. אני נסעתי לבקר אותו באיכילוב, זה פה בתל אביב. סרגי מכיר את זה טוב, איכילוב. טוב, בתחילה שבדקו אותו, לפני זה הולך לאורתופד. שבדק לו בגב, הוא אומר, אני לא מוצא שום דבר, אולי זה יעבור לך. בסדר, אבל בבית חולים, במיון, הם בודקים הרבה יותר יסודי. התחיל לבדוק יום יומיים, מה הבעיה שלו? למה הוא איבד את ההכרה? מה כל כך נורא? ואני זוכר, אני פשוט הייתי שם. מרים אשתו, בהיריון בסוף חודש 9 עם ילד 7, אתם שומעים? סוף חודש 9 עם ילד 7, עומדת ללדת, באותו בית חולים במחלקת יולדות למטה. ובא הרופא אומר, תשמעו, אני צר לי לומר לכם, אודי חולה במחלת סרטן סופנית. אתה שומע את הדבר הזה, אתה חושך בעיניים. יש לו פה בבטן של מרים תינוקת, ידעו שהיא כבר בת, היא לא תכיר את אבא שלה. האם הדבר הזה יכול לפעול לטובה? מה כאן טוב, תגיד לי, שאודי הולך למות? גם משאיר אישה, אלמנה, ילדים, יתומים. אתה שואל, מה קורה כאן? אז נורא קל לקרוא את הפסוקים, אבל אני אומר לכם, כיוון שהייתי שם, זה מבחן אמונה נעלה. איך לקבל קושי מאוד מאוד גדול, ולהאמין, כאן צריך, אני מסכים, אמונה מאוד מאוד חזקה, שהדבר הנורא הזה מבחינה אנושית, יפעל לטובה לאלה שאוהבים את אלוהים. אני, בגלל החשיבות של הנושא, אני ארחיב עליו, אני אמשיך בעוד שבועיים. אגב, כדאי לחשוב עליו. ולבד שהדברים שאנחנו לומדים יהיו חלק מאיתנו. וכשאם אנחנו פתאום נקלעים למצב קשה, זה קורה, לא להיות מופתעים. הלוואי שנעמוד במבחנים האלה ברצון אלוהים. בוא נעצור כך.